נתחיל באיזה דרשה, כמה מפתיע. אז אפשר, אני תמיד מציעה ככה לעצום עיניים, כי כשעוצמים אז משהו במילים ככה יכול לחלחל. זה גם הזמנה באמת לשמור על תנוחה שיש בה את החיוניות ואת הזקיפות, אבל גם נינוחות, שההקשבה היא הקשבה מדיטטיבית. אף פעם אנחנו לא זוכרות, לא זוכרים את כל מה שנאמר בשיחה או בהנחיות, אבל משהו נוחת ושוקע ומה שצריך להישמע נשמע. והרבה דברים הם לא תמיד לעכשיו, הם ככה מין הצבעות שאני יודעת מעצמי שהם פתאום זה עולה, כן? יומיים, שלושה, שבוע, חודש, פתאום נזכרים במשהו והוא אומר, וואו, עכשיו אני אתרגל את זה, עכשיו משהו נוחת לי. אז הקשבה כזאת שלא צריכה להחזיק את כל מה שנאמר, לא בשיחות ולא בהנחיות. אז מתוך הדרשה על ההתמסרות לתרגול. מתרגלים, מתרגלות. כאשר מתרגל או מתרגלת אינה מתמסרת לתרגול, גם אם תתעורר בה או בו המשאלה והכמיהה, הלוואי שתודעתי תשתחרר על ידי אי-אחזות. תודעתו או תודעתה אינה משתחררת על ידי אי-אחזות. מדוע? כיוון שהוא או היא אינם מתרגלים, כמובן. נניח כי תרנגולת שיש לה 8, 10 או 12 ביצים לא דגרה עליהם כמו שצריך, לא חיממה אותם כמו שצריך ולא טיפלה בהם כמו שצריך. גם אם תתעורר בה המשאלה והכמיהה, הלוואי שאפרוחה ישברו את קליפת הביצה באמצעות המקור או על קצה הציפורן ויבקעו בבטחה. אפרוחים אלה לא יצליחו לשבור את קליפת הביצה באמצעות המקור או קצה הציפורן ולבקוע בבטחה. מדוע? כי תרנגולת זו לא דגרה עליהם כמו שצריך, לא חמימה אותם כמו שצריך, ולא טיפלה בהם כמו שצריך. בדיוק כך, כאשר מתרגל או מתרגלת אינם מתמסרים לתרגול, גם אם תתעורר בהם המשאלה והכמיהה, הלוואי שתודעתי תשתחרר על ידי אי-אחזות, תודעתם אינה משתחררת על ידי אי-אחזות. מדוע? כיוון שהם לא מתרגלים, כמובן. דימוי התרנגולת עובד לכם? לדגור על התרגול, לדגור על האיכויות היפות. מה שהוא אומר לנו כאן זה שגם אם התעוררת בנו איזו כמיהה עמוקה והתעוררה, אחרת לא היינו פה להשתחרר, שחרור על ידי אי-אחזות, אנ אופדנה וימותי, תודעה שמשתחררת מהתנועה שמחזיקה, שמתקבעת. גם יש לנו את הכמיהה הזאת, אם אין את הבהבנה, המילה לטיפוח ופיתוח, כן? התודעה, כן, אלה הם כן יש לנו אולי קרמה ממש, ממש טובה, כאלה מהסיפורים שהם מספיק שהם שומעים משהו ותח, התודעה משתחררת. כן? אולי יש כאן מישהו כזה, או מישהו, הלוואי. כן? אבל לרובנו, אני חושבת שהבודה פה הוא מאוד פרגמטי, אומר, הכמיהה לא מספיקה. הכמיהה הזאת צריכה לבוא על ידי ההתמסרות לתרגול. אז מה זו התמסרות ומה אנחנו מטפחים ומטפחות? אנחנו, אני חושבת שיש לנו בראש איזושהי תמונה, אבל ככה להציג בפנינו עוד אופן להסתכל על הבהבנה. אפשר לחלק את התרגול, את הטיפוח, את הפיתוח, זה הכל מבחינתי מילים למילה הזאת בהבנה. אגב, שהמילה בהבנה, שהרבה פעמים מתרגמים אותה כמדיטציה, כן? אבל זה לא... כן, מדיטציה בכלל מגיעה משפה אחרת, כן? זה גם לא בעברית. בהבנה מגיע מהשורש בהו, שזה להיות. ובהבנה זה שם פעולה. כן? אז אי אפשר ממש לתרגם את זה, אבל זה קצת כמו way of being. כן? שיש בו משהו שפועל והופך להיות הדבר שאותו אנחנו מטפחים ומטפחות. כן? אני מצליחה ככה, נכון? אין לנו מילה טובה בעברית, כן? העברית היא... הוויה, כן, דרך הטיפוח, זאת אומרת שזה, יש פה משהו שהוא, זה action noun, כן, שם פעולה. אז כלים על הטיפוח, אפשר להגיד שיש שני אספקטים, כן, איזשהו דרך להמשיג את הדרך. האספקט הראשון הוא אספקט של מה שאנחנו קוראים לו ויפאסנה, כן, הטיפוח של ראייה חודרת, של תובנה, כן, ויפאסנה זה פשוט לראות בצלילות, לראות באופן חודר, כן, זה מגיע מהפועל פשטי, לראות. אספקט אחד הוא הטיפוח של התובנה, כן? של ראייה שמאפשרת לשמוט את התנועה שמתקבעת, שנתפסת, שנאחזת. כן? זה אספקט אחד. והאספקט השני של התרגול זה הטיפוח של האיכויות היפות והמשחררות. שני אספקטים שהם כל הזמן נוכחים בתרגול שלנו. כן? איכויות כמו יציבות וסבלנות וטוב לב, ידידות, פרגון, חמלה. נכון? יש רשימה שלמה של האיכויות היפות והמשחררות שהן בעצם מגלמות תודעה שלא אוחזת, תודעה שלא הודפת, תודעה שלא נאבקת. נכון? כשהתודעה שלי היא יציבה, כשיש בה הרבה מאוד רכות וסבלנות ואהבה, אז התודעה לא תפוסה. כן? כבר האיכויות האלה עצמן מגלמות את התודעה שהיא לא אחוזה. כן? משחררות ומשוחררות, אפשר להגיד. ועוד דרך להסתכל עליהם זה שאלו איכויות שמרקחות את הדוקה. נכון? בואו רגע, שנייה, אני אגיד את ה... אני אגיד ככה רשימה של איכויות יפות. הקוסלה דמה, זה נקרא. כן? מילה מצחיקה, קוסלה דמה. כן? הקוסלה זה הלא מיטיב, וקוסלה זה המיטיב, זה היפה. כן? זה ה... אני אגיד את האיכויות האלה ותראו איך הן מהדדות. הרבה פעמים כשאני אומרים מילה, כן? זה תרגול מאוד יפה, לפעמים ככה לזרוק לתוך התודעה את השם של האיכות, לראות מה היא מעוררת. יציבות, עדינות, ידידות, שמחה, ויתור, סבלנות, רוגע. האיכויות היפות הן איכויות שנכון, הן מרקחות משהו ברמת האי נחת, אי סביעות הרצון והסבל, כן? דוקה, אני צריך להגיד דוקה, כן? נדע שזה כל הספקטרום. אז ככה, התייחסות לדרך משתי הפרספקטיבות האלה, והערב אני רוצה להסתכל על מה שנקרא תרגול הויפאסנה, כן? תרגול של תובנה, וטיפוח של מטה, כן? איכות אחת תוך הרשימה היפה הזאת, כן, שהיא איזשהו אופן הרבה מאוד נבנה עליה, על האיכות של המטה, שגם הויפאסנה וגם הטיפוח של מטה מבוססים על אותה הבנה, כן, על ההבנה של הריקות. כן, אני אתייחס לזה ככה בהמשך. אני רק אגיד שזה ככה התכוונות של השיחה הזאת. אני רוצה להתחיל קודם כל בכלל מה זה ויפאסנה. כן, אנחנו אומרים תרגול של תובנה. אז אני רוצה להקריא לכם איזושהי הגדרה שמתארת הרבה פעמים את איך שבאופן אינטואיטיבי אנחנו מבינות ומבינים את המשמעות הזאת של תובנה. Okay, מילה תובנה. תובנה היא שינוי תודעתי שלעיתים קרובות הוא פתאומי וכרוך בתחושה של ידיעה, הבנה או תפיסה של משהו שחמק מאיתנו בעבר. כן, רגע, כן, תובנה, רגע פתאומי שכרוך בזה שפתאום אני מבינה משהו, אני רואה משהו שלפני כן הוא חמק ממנו, כן? רגע של תובנה. בוא ניקח רגע להערר אם זה לא האופן בדרך כלל שאנחנו מבינות ומבינים, תובנה, כן? משהו פתאומי כזה, פתאום נופל לי הסימון. תעננו לי אם זה נוכח בתוככם, מי שכן, כן, זה תובנה, כן, תובנה, כן, התייחסות אינטואיטיבית, תובנה אינטואיטיבית של תובנה. אז אכן זה אספקט מסוים של תובנה, כן? הרגעים האלה, שפתאום אני מבינה משהו שעד אותו רגע לא הבנתי. זה בהחלט אספקט. אבל זה נורא משמעותי להבין את תרגול תובנה לא רק כרגעים האלה, אלא כתרגול אקטיבי, כן? שמאפשר לנו לראות בצורה מסוימת, כן? ובהקשר של התרגול של הדרמה, זה לראות בצורה כזאת שהיא מרפאה משהו מהאחזות, שהיא מאפשרת לרמת הדוקה, כן, לפחות. כן, עוד מ... לי מהאצבע בהקלטה. הניסוח של רוב ברבע, שכבר הוזכר כאן כמה פעמים, שהוא מאוד אוהבת את, את הניסוח באנגלית, Insight Ways of Looking, כן? שתובנה זה לא רק הרגע שבו אני מבינה משהו והוא פתאומי, כן? אלא שזה צורת הסתכלות או אופן הסתכלות, כן? שמאפשר ברגע מסוים לרמת הדוקה שלנו לרדת ואולי אפילו להיעלם. זה צורת הסתכלות, ואני יכולה לטפח את צורת ההסתכלות הזאת. זה לא רק משהו שקורה לי, זה משהו שאני יכולה יותר ויותר להביא, להנחיח, לטפח, בכל רגע שאני שמה לב איזה צורת הסתכלות יש לי, ואיזה צורת הסתכלות יכולה לשחרר ברמה מסוימת. וזה מאוד משמעותי, אני חושבת, המבט הזה, כי התחושה היא שתובנות נופלות כשאני אסתכל, אני אשהה עם, כן, עם החוויה שלי ככה בצורה אובייקטיבית, כן? ובסוף יפול לי איזושהי תובנה. לבין איזושהי תובנה, נכון? שבכל רגע של חוויה יש איזשהו מבט, שבתודעה שלי תמיד יש איזושהי צורת הסתכלות. תמיד יש איזושהי גישה, תמיד יש איזשהו הלך רוח שצובע את האופן שאני תופסת את הרגע. אתם יודעים, נכון? בכל רגע. אז מה זה האובייקטיבי הזה? הרבה פעמים כשחושבות וחושבים על רגע של התבוננות אובייקטיבית, זה בעצם, לפחות כשאני מערערת בזה, זה כשהאיכות של אופקה, מי שמכיר, של היציבות, כן? שיש פחות משיכה ותחייה, תודעה פחות הפוש אנד פול, כן? אז אני רואה, כן? את הדברים אובייקטיבית, אבל זה לא אובייקטיבית, כן? משהו שם בתודעה השתנה מבחינת המשיכה והתחייה, אז משהו מתחיל להתבהר ומתרכך, בשונה מרגעים שיש הרבה משיכה ותחייה, והחוויה נראית הרבה יותר אינטנסיבית ואולי אחרת. אני מצליחה ככה להעביר את עצמי כרגע? אז אם אנחנו, לא הזכרנו פה בכלל את ארבע אמיתות, נכון? הגענו עד היום הזה, אז אני לא אתייחס אליה מהערב, אבל ארבע אמיתות שבהם ככה הבודה שם ככה בצורה מאוד ברורה את ההתכוונות של כל הדרך, זה להבין דוקה ולהפסיק דוקה. להבין את הדוקה עד תום ולהפסיק את הדוקה עד תום. זה אפשר להגיד שהתרגול הזה של טיפוח תובנה זה לטפח צורת הסתכלות, גישה, מבט, איכות של התודעה, שמפחיתה את רמת ההיאחזות ולכן מפחיתה דוקה. ולשים לב מתי יש אופן הסתכלות או צורת מבט או גישה או הלך רוח או מצב תודעה שרק מחזק היאחזות ומגביר דוקה. אתם רואים את זה? כן, זה, אני מתחילה בתוך מה זה חלק מהראייה החודרת, זה להתחיל לראות איזה צורת הסתכלות נוכחת ברגע מסוים, איזה מבט, איזה גישה, איזה איכות נוכחת בתודעה שלי, שככה מצמצמת אותה ומגבירה את הדוקה, ומה קורה כשאני משנה משהו באיכות של התודעה, בצורת ההסתכלות, במבט, וזה מרכך משהו ברמת הדוקה. עולה לכם איזשהו רגע כזה שאפילו ראיתם היום, קחו רגע להרהר, כן? שיכולתי לראות שוואו, כן, אפילו תרגול פשוט הזה של הכרת תודה, נכון? תחשבו על משהו נורא נורא פשוט. תודה, אפשר ללכת כזה בשבילי אנדור, יש לנו איזה גביר, שאני לא אפתח את זה לעשותה. כל הזמן אומרת לי שאני מגינה שלא יהיה. ותוכי כזה, אני אומרת, לא, זה יישאר, כן, התנועה של ההתקבעות על מזג האוויר הנפלא, ומה, אנחנו סוף יוני כמעט, נכון? הולכים בשבילי אנדור, מזג אוויר הנהדר, ושמים לב שמשהו בתודעה מקובץ, כן, שהיא עסוקה להסתכל אולי על מה ששלילי, כן, על מה שלא מסתדר. כן, החוויה מעוצבת בצורה מסוימת. ואז פתאום קופצת לה, אולי אני אתרגל רגע הכרת תודה. נכון, היה לכם אולי איזה רגע כזה? פתאום, ככל שמתרגלים יותר הכרת תודה, אז התודעה נזכרת, אולי אני אשנה את צורת ההסתכלות. כי מה זה תרגול של הכרת תודה? זה לשנות את האופן שאני מסתכלת על רגע מסוים. קודם לשים לב על מה ששלילי, אני פתאום, רגע, וואו, את יודעת העצים האלה. וואי, הם ענקים, כמה צל. כן, הרשרוש, הרוח, זה שאני יכולה ללכת. ובבת אחת, זה יכול להיות ממש בבת אחת, החוויה שלי משתנה לחלוטין. נכון? אני צריכה לקבל לכם פידבק, אי אפשר יותר עם המבטים כן, השלווה הזאת בעולם. קצת... כן, סליחה שיש שלווה. כן, צוק נראים פה שפעם ככה יושב מול 100 איש, אז כולם יושבים כזה, כולם כמו בודות. מקשיבים, אומר, אבל חייבים פה איזה הדהוד, כן? תנו איזה הדהוד, אחרת אני לא יודע איפה אתם נמצאות ונמצאים. כן, אז זו הייתה דוגמה קטנה, כן? זה כבר, תוכלי לראות לאן זה מכוון, בהקשר גם של תרגול מטה, שאני מתחילה לראות שיש צורת הסתכלות מסוימת שמקווצת אותי, ויש צורת הסתכלות, אפילו כאן, שמשהו נפתח, משהו מתרווח, כן? וכל מיני חוויה שלי נבנית ונוצרת על ידי הצורה שבה אני תופסת את הרגע המסוים, את הצורה שאני מסתכלת על הרגע המסוים, הצורה שבה ההתבוננות שלי, כן? איזה אופן התבוננות יש, איזה איכות של התודעה. כן, זה אופנים שונים, כל פעם מתאים קצת מילה אחרת בהקשר הזה. אז הניסוח של רוב לתובנה, כן, אחד, אני חושבת שזה הניסוח, תכף יאל יגיד לי, זה הניסוח יאל, אתה פה? תגיד לי, זה הניסוח המרכזי, אני חושבת שכן, איך הוא מגדיר תובנה? סליחה שלפתי אותך בפרחה. תובנה היא כל הבנה או צורת הסתכלות שמביאה להתמוססות כלשהי או לצמצום של דוקה. קיבלתי אוקיי. תובנה, אני אגיד את זה עוד פעם, שווה ממש לזכור מה זה אומר תובנה בהקשר של תרגול, אוקיי? לא רק ברגע של נפילת האסימון. תובנה היא כל הבנה או צורת הסתכלות שמביאה להתמוססות כלשהי או לצמצום של דוקה ברגע מסוים. זה מאוד מאוד חשוב ברגע מסוים בעיניי. זה לא באופן כללי, כן? כי לפעמים אני חושבת שאם אני אביא איזושהי צורת הסתכלות, כן, והיא לא מפחיתה ולא מצמצמת, משהו מוגבר. אז משהו, כן, הגמישות הזאת שיכולה להגיד, רגע, אני רואה שמשהו פה מצטמצם, איך אני משנה את צורת ההסתכלות, איך אני משנה את הגישה, איזה איכות אני יכולה להביא שיכולה להפחית את הדוקה. זה תרגול של תובנה. שנייה, אני רואה מהשעה. שאתם רואים, עברתי את הדף. אז איך מתמוססת הדוקה ברגע מסוים? אם אנחנו רואות יותר ויותר שכשיש יותר האחזות, יותר התקבעות, במובן הזה האחזות זה גם סלידה, התנגדות, מאבק, הדיפה, השתוקקות, התקבעות, הזדהות, הידבקות. אתם איתים כל המרחב הסמנטי? זה לכל דבר, לכל רגע מתאים משהו אחר. כן? לפעמים מתאים יחזות, לפעמים אני מתקבעת, לפעמים זה נדבק. כן? לפעמים יש סלידה של סוג של יחזות. כן? אני יותר ויותר מתחילה לשים לב שכשהתנועה הפנימית הזאת של יחזות, אני אשתמש במילה היחזות לכלול את כל הספקטרום של מה שאמרתי כרגע. שיש יותר היחזות, הדברים נהיים יותר אינטנסיביים בחוויה שלהם. וזה די אגב השתקף בחלק מהשיחות האישיות וגם בקבוצה. כשיש בי יותר סלידה מכאב, מה קורה לכאב? הוא נהיה יותר אינטנסיבי, נכון? כשמשהו מופחת ברמת הסלידה, ההתנגדות העדיפה, פתאום הכאב יכול להיות פחות אינטנסיבי, נכון? שמתם לב לזה? מה אנחנו לומדים מזה? זה מאוד משמעותי לראות את זה שוב ושוב, מה אנחנו לומדים מזה? יש משפט של שלמה בזם, יש פה מישהו שמכיר את שלמה? כן, הוא כותב נורא נורא יפה, יש לו ככה מדי פעם, הוא שם משהו בפייסבוק, והוא כותב את זה בשם הטיבטי שלו. אז כשקראתי את זה, אז שלחתי לו מייל, שאלתי לו, מי כתב את זה? כן, אני כותב שאתה השם אותי ואמרו, זה אני, זה אני, זה... לא, אתה לא כותב בשם שלך, שאני יודע שזה אתה. אחד המשפטים הוא נורא יפה, זה המשפט מתוך שיר קצר כזה שהוא כתב, האחזות היא המפיחה את העצמיות. מה זה? ההיאחזות, כן, מפיחה בו את עצמיותו, כן, מדבר על איזושהי תופעה, כן? איך ההיאחזות הופך הדבר להיות קיים. כן? נורא אהבתי את ההיאחזות מפיחה את העצמיות. נורא נורא יפה. כן? אז כמה דוגמאות, כן? נתתי את הדוגמה הזאת של הכאב. רגשות כשהם עולים בתוך החוויה שלנו והתודעה מיד מזדהה ונדבקת, הופכים להיות מאוד מאוד אינטנסיביים וחזקים. תחושות הופכות להיות אינטנסיביות וחזקות. תחושת העצמי שלנו, כן? התחילה לעלות איזושהי מחשבה עליי, על העולם ביחס אליי, על חבר, על חברה, על ההורים, כן? משהו שקשור בי, כן? המחשבה הזאת עולה, והתודעה נתפסת עליה ונדבקת. תחושת העצמי שלי נהיית יותר אינטנסיבית. אם משהו בתנועה של ההיאחזות מופחת, תחושת העצמי שלי נהיית יותר קלילה, נכון? כן? עוד ציטוט קטן מרוב, מככב, מרוע אהבת את הציטוט הזה מתוך הספר. השתוקקות, הזדהות והבורות הם בנאים של העצמי והעולם. בניגוד לכך, מתח, חמלה, סמדי, איזון נפשי ונדיבות בונות פחות עצמי ופחות עולם. השתוקקות, הזדהות ובורות בנאים של העצמי והעולם. מתה, חמלה, סמדי, איזון נפשי ונדיבות בונות פחות עצמי ופחות עולם. תכתב עם החוויה שלנו? זה אנחנו רוצים, זה חלק כן, משמעותי מתרגול הויפאסנה, זה בדיוק לראות את זה. לראות שיש תנועה מסוימת שבונה יותר עצמי, עולם, חוויה, אינטנסיביות, וכשהתודעה מרפה, מתרככת דרך איכויות של מתח, חמלה, נדיבות, ויתור, סבלנות, יציבות, רכות, עדינות, תפתחו את כל המרחב, משהו בחוויה שלנו מתרכך ונפתח, נהיה פחות אינטנסיבי. אחד הדברים שגם הופיעו כבר, אפילו בתחילת הריטריט, יש פה אנשים שכבר יש להם דרך לא קצרה בתרגול, זה שלא קורה שום דבר. נכון? אולי שמתם לב, תעשו כזה עינון נכון, פתאום לא קורה שום דבר, כן? מה זה אומר לא קורה שום דבר? הרבה אם אנחנו, כן, הרגילים כל כך לחוויה אינטנסיבית, שכשלא קורה שום דבר, זה כאילו יש בעיה. תתחיל לשים לב שהרבה פעמים כשלא קורה שום דבר, כי משהו בתנועה הפנימית יתרכך. אז יש פחות אינטנסיביות, יש יותר שלווה. אז זה ככה, ההתייחסות הזאת, זה, אני חושבת זה מתחיל לכוון אותנו להבנה של הריקות, שהיא מילה כזאת שהיא תמיד נורא מפוצצת, נכון? אני זורקת אותה עכשיו לך על האוויר, ויש חלק ש... מה זה? כן? נכון? כזה? יש כאלה שנבלים, כן? מה זה הריקות? אבל ההתייחס אליה באופן נורא נורא פשוט, זה החוויה שלנו שהיא ריקה ממהות פנימית, כן? היא לא קבועה. היא כל הזמן מתעצבת ונבנית, מתוך המבט, הגישה, צורת ההסתכלות והתודעה שלנו. החוויה היא לא, כן, זאת אומרת, אני חשבתי על זה שהניסוח הזה, it's like this של אג'ן סומדו, נכון? מצד אחד זה מאוד מאוד מיטיב, מצד שני זה לראות ש-it's like this, זה אומר מה פגש את הדיס, ואיך הוא התאווה ברגע מסוים. אז התובנה של הריקות מתחילה לחלחל, כשאנחנו מבינים שהחוויה היא לא דבר, היא אין לה מהות אחת, היא כל הזמן נבנית ונוצרת ומתהווה, תלוי באיכות של התודעה שלנו, תלוי בצורת ההסתכלות, תלוי בגישה שפוגשת את מה שמופיע במפגש החושי. אז אני אתן לזה דוגמאות מאוד מאוד קונקרטיות. תנסו רגע שנייה, רגע של הרהור, אני מזכיר לנו איזושהי סיטואציה, תראו מה החוויה כשאני מזכירה אותה. מה קורה כשהתודעה מלאה כעס או קנאה, רוגז? איך העולם שלנו נחווה כשהתודעה צבועה בצווי התודעה? חוויית הגוף שלנו, את תראו איך אנחנו תופסות ותופסים את העולם כשהתודעה כועסת ומרוגזת ויש בה קנאה. הכל נראה נפרד ומצומצם. ומה קורה כשהתודעה שלנו צבועה באיכויות של ידידות, של טוב לב, של חמלה, של לב פתוח, של הקשבה? איזה חוויית עולם יש לנו? דוגמה, כשעולה לנו איזה זיכרון מאוד מכאיב, כן, משוות או הולכות, פתאום קופץ לו, כן, זיכרון על משהו שהוא מאוד קשה, אולי אפילו גם קצת קשה, והוא עולה לתוך תודעה מצומצמת שכועסת או מפוחדת. איך הזרע הזה של הזיכרון של המחשבה, לתוך מה הוא נובט? איך הוא מתעצב ברגע הזה? הרגע הזה עולה זיכרון והתודעה היא מאוד חסרת שקט או מקובצת או כועסת. הזיכרון הזה, כשהוא נתפס עם הדבר הזה, הוא נבנה לכדי משהו דחוס, כואב. אם אנחנו יושבות או הולכות או יושבים או הולכים, כן, והתודעה מאוד מרוככת ויש איזושהי שלווה, יש איזו עדינות והקשבה ופתיחות, ואותה מחשבה עולה, אותו זיכרון, יש לו קרקע, זה קרקע אחר. זה לא נובד לכדי תודעה מצומצמת ופגועה. זה יכול לעשות איזו אדווה מסוימת, יש איזושהי תנועה מסוימת, זה יכול להמשיך הלאה בדרך. זה לא נבנה באותו האופן. זה הזמנה ממש לראות, לראות את השינויים האלה בחוויית העולם שלנו, בחוויית העצמי שלנו. איך כל דבר שמתהווה מתוך חוויה שלנו, הוא נוצר יחד עם האיכות שפוגשת אותו. שהבודה אומר באחד הדרשות מהאנגוטרה ניקאיה, אומר, תודעה מאומנת ומטופחת הינה גמישה ביותר. אז הגמישה, הגמישות הזאת היא אולי הגמישות של התפיסה, כן? הגמישות של התודעה, כן? שיכולה לנוע ולשחק עם הדברים שפוגשים אותה יותר ויותר בצורה מיטיבה. וזה מתחיל לקחת אותנו, אני חושבת שזה מתחיל לחלחל, אני חושבת, מתוך התובנה הזאת, איך תרגול של מטה, בכלל של אברהם אביהרה. הוא חלק מהתובנה הזו. שככל שאני מטפחת איכות של ידידות וטוב לב ועדינות, זו חוויה מתעצבת פחות אחוזה ופחות עם דוקה. אז למה שאני לא אטפח את זה יותר ויותר? אם אני מבינה באופן עמוק שאיכויות מסוימות מרקחות את הדוקה, שמאפשרות לחוויה שלנו להיפתח ולהתרחב, אז למה שאני לא אטפח עוד ועוד ועוד את צורת ההסתכלות, את הגישה, את האיכות הזו? יש משפט מקסים של מרסל פרוסט שהוא אומר, אני אקריא באנגלית ואחר כך את התרגום לעברית. The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes. מסע לגילוי אמיתי איננו חיפוש של נופים חדשים, אלא הסתכלות דרך עיניים חדשות. זה כל כך משמעותי התובנה הזאת, כי זה בעצם מכוון אותנו לאיזשהו כוונה מאוד מאוד עמוקה, שהתרגול הוא לא לחפש חוויות חדשות, אלא איך אני משנה את המבט, את צורת ההסתכלות, את האיכות של התודעה שפוגשת כל חוויה. זה החופש. אני כל מחכה לחוויה שבעצם החופש הוא במבט החדש, באיכות חדשה שיכולה אולי לגלות אופן היות אחר. אנחנו יושבים וממתינים וממתינים שכבר יקרה משהו, וכל מה שנדרש מאיתנו זה לראות שעצם הציפייה מבנה משהו. וכשאני נפתחת לחוויה כפי שהיא, היא מבנה משהו אחר. הכל תלוי בשינוי המבט, בשינוי הגישה, בשינוי התודעה. זה מה שאנחנו עושות ועושים פה. אנחנו גם רואים איך מתהווה משהו מצומצם, ואיך אם אני רק נפתחת, פוגשת בעדינות, מביאה איכות של טוב לב, פתאום מה שהיה לפני רגע דחוס וכואב ומצומצם, פתאום הוא משתנה. אני רוצה להציע שטיפוח המטה הוא טיפוח של אופן תפיסה, של צורת הסתכלות, של גישה שמפחיתה דוקה. אם אנחנו בעוד באים אל התרגול הזה, באופן הזה, זה הרבה פעמים, זה יכול להתחיל לרכך את, את התחושה של, איך נגיד את זה, זה לא טבעי, זה מאולץ. מי, אני רוצה רגע ככה, הכי בכנות תגידו לי, מי פעם בעבר, עכשיו, מדי פעם, עולה או לא או לא, התחושה שמתה זה מאולץ. תרים את היד בבקשה. תסתכלו סביבכם, אוקיי? לא הסתכלתם לגמרי. תסתכלו אותם, תרימו אותם את היד. אוקיי? גם אני, כן? זה איזשהו שיפט בהבנה של התרגול הזה. כן? כשאני מבינה שהם... זה בכלל לא משנה אם ברגע מסוים זה לא מופיע לי באופן טבעי, אלא אני בהתכוונות לשנות את הגישה, כי אני מבינה שתודעה כועסת, הודפת, סולדת, מצמצמת, מכאיבה ומייצרת דוקה, ואם זאת כשאני מטפחת את ההתכוונות של מטה, משהו נפתח, אז זה לא, בכלל לא משנה אם ברגע מסוים הרגש נוכח, אלא זה הבנה שאני רוצה לטפח גישה מיטיבה. צורת הסתכלות מיטיבה. יש לנו את התפיסה, אני חושבת שיעל גם הזכיר את זה, אני חושבת אתמול שמבט שלילי הוא יותר אמיתי, הזכרת את זה אתמול, נכון? תפיסה נורא 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 חזקה. המבט השלילי, התפיסה השלילית, הביקורתית, היא יותר אמיתית מלראות את הדברים מנקודת מבט מיטיבה, חומלת, פתוחה. נכון? תגידו לי אם אני טועה, כאילו זו תפיסה תרבותית נורא נורא חזקה אצל רובנו, כן? השלילי הוא אמיתי, הפתוח, המרווח, המיטיב, אני לא יודעת, נראה לי, לא יודעת, נראה לי לא כל כך אמיתי, נראה לי פייק, נכון? בואו נודע על האמת, נכון? כן? זה תפיסה כל כך מגבילה בעיניי. היא עצמה לא אמיתית, את התפיסה הזאת. מי המציא את התפיסה הזאת ששלילי זה יותר אמיתי מחיובי? לא יודעת מי המציא את זה. אולי היה למציא את זה. בטוח לא היה למציא את זה. זה באמת שאלה מי המציא את זה. לא, אל תתחילו לחשוב על זה. זו שאלה מעניינת. אז תשימו לב להשקפה הזאת, כשאנחנו, ככה אנחנו, כל השיחה הזאת הייתה פרומו לזה שאנחנו נתרגל מטה. היום, ומחר, ומחרתיים, ככה, ניתן את הזמן לבהבנה, למטה בהבנה, כן, לטיפוח של המטה. תשימו לב כשהתודעה אומרת, לא בא לי, אורח לא בא לי מול המטה. תשימו לב, א', אם יש את ההשקפה הזאת שיושבת מאחורה, שאומרת, זה פייק, זה לא אמיתי. למה אני מתאמצת עכשיו? שימו לב איך התפיסה הזאת מתנה את התנועה של לא בא לי, ואיך היא מסיטה אותנו מתרגול כל כך מיטיב, שאנחנו יודעות ויודעים, שאם אני אזרה את הזרעים, אם אני אביא את ההתכוונות, משהו במבט שלי מתרכך, ומשהו ברמת הדוק הבטוחי מופחת, וגם הדוק הבחוץ. אז תשימו לב להשקפה הזאת שהיא קופצת, כשזה לא אמיתי, וזה פייק. שימו לב לזה. אז כמה דברים על תרגול של מטה. בזה אני אסיים להעיר. בואו ניקח כמה רגעים של מטה ביחד. איך שאתם, לא צריך להיכנס לשום תנוחה. פשוט להפנות עיניים טובות כלפי עצמנו, כלפי הגוף. החול הפנימי הזה שאמצע הרווחה. שיהיה לי טוב. אפילו כבר שמנו לב לשיפט קטן, רק האיחול הזה, שיהיה לי טוב, שידע אני נוחות. מה זה עושה לה, מה זה עושה לבינג? נראה את החיוכים, אל תסתירו. כל פעם התנועה, לשים לב, שאני רק אומרת את זה, איך פתאום משהו מתרכך. אחרי רגע מופיע פתאום איזה משהו אחר. אז עוד פעם אני מזכירה, משהו מתרכך. פשוט לשים לב, כן? מה נבנה, מה מתרכך. מה נבנה, מה מתרכך. אם אנחנו מבינות ומבינים שהתודעה שלנו, מישהו שאל היה פתק, מה זה תודעה, לב ולב. אז כשאנחנו משתמשים בזה, הכוונה היא תודעה ולב, הכוונה היא כל מה שקורה בעולם המנטלי, כן, שלנו. תודעה, לב וגוף, זה גוף, אנחנו יודעים, זה המוחשיות. תודעה ולב, כן, זה העולם המנטלי, הרגשי, גם הקוגניטיבי, כן, אז כולל בתוכה הרבה מאוד דברים. אבל כשאומרים תודעה, מה זה תודעה? נכון? שאלת השאלות, אין לי תשובה, כן. הפילוסופים הגדולים שמתעסקים בתודעה, לא יודעים, מה זה מיינד? אבל במובן הכי בעיניי ישיר בחוויה שלנו, תודעה זה בעצם רצף כל הזמן של רגעים, נכון? אז הרבה כשאנחנו בהתבוננות, אנחנו יכולים לראות איך יש רגע של שמיעה ותגובה, ואז יש איזשהו רגע של תשומת לב ונינוחות, ואז פתאום מופיע כעס, ואז פתאום יש איזשהו ביאוס, ואז פתאום יש הכרת תודה, ופתאום יש רווחה, וכל הדבר הזה, נכון, כל הזמן נמצא בתנועה. מה אנחנו עושות ועושים בתרגול? אנחנו מטפחים יותר ויותר רצפים מיטיבים. לא? כן? לא? תעננו לי כזה במשהו? כן? בעצם מה הדבר המדהים בריטריט? זה שיש לנו מומנטום לטפח רצפים מאוד מאוד מיטיבים. כי אני יותר ויותר שמה לב, הנה הופיע סלידה, אולי אני ארכך משהו, אני שמה לב שמופיע שם משהו, אני מרככת, אני מרפא, אני מביאה איזה שיוכות מיטיבה, כן? אז ככל שאנחנו יותר ויותר מטפחים רצפים מיטיבים, יש לה תודעה נטייה יותר ויותר להתפתח לכיוון הזה. אז האיכויות היפות, ואני עכשיו שמה פה את מטה, אבל זה בכלל משנה אם זה איכות של יציבות, כן, או פתיחות, או חמלה, אבל מטה, נגיד, אנחנו עושים היום את מטה בתור האיכות המרכזית שאנחנו מדברים עליה, כל פעם שאני מעוררת רגע של התכוונות של מטה, שיהיה לי טוב. שיהיה לך טוב. מה עשיתי באותו רגע? בפעמים עצרתי רצף לא כל כך מיטיב, ברגע של משהו מיטיב. יש סיכוי שאולי הרגע הבא יהיה גם מיטיב. ואם אני ממשיכה לטפח, תזכרו את הדרשה להתמסרות לתרגול, זאת אומרת, בהבנה, אני ממשיכה עוד ועוד להזין את המטה, אז הרצף של הרגעים יכול להמשיך ברגעים מיטיבים. אני צריכה להטות את התודעה ואת הלב למשהו הרבה הרבה יותר מיטיב מתודעה שכועסת ומתרגזת והודפת וסולדת ובמאבק. אז כל רגע שאני זורקת מטה, עושה משהו ויכול להטות את הרגע הבא למטה. אז אני עוד ככה מזינה עוד רגע של מטה ועוד רגע של מטה ועוד רגע של מטה. ולפעמים כבר לא צריך להזין יותר את המטה, פשוט המטה מופיעה בפני עצמה. ואני רוצה ממש להזכיר לנו שמטה זה תרגול של התכוונות. לא תמיד זה מופיע מיד כרגש של אהבה. הרבה פעמים זה לא מופיע כרגש של אהבה. זה תרגול של התכוונות, זה תרגול של שינוי התפיסה מלראות עם נקודת מבט מצומצמת כעוסה של עצמי, לתנועה שמחליטה להסתכלת ממבט של חמלה וטוב לב. אז אני כל פעם שמה ככה, מאוד אוהבת לראות את לשים את הזרע של המטה כהתכוונות בלב. לפעמים אני מיד יכולה להניע חיוך, ומיד יש איזשהו רכות מסוימת, מיד אני מרגישה אולי איזשהו רגע של אהבה, ולפעמים לא. לפעמים כל מה שאני עושה, אז אני שמה התכוונות למטה, התכוונות למטה, התכוונות למטה. תראו את זה כתרגול של התכוונות. למה זה חשוב? כי זה דרך לראות, או ככה, להתייחס בצורה מיטיבה, למחשבות שזה פייק, כי לא עולה לי רגע של אהבה. מה שממש ממש לא פייק, ומי עכשיו, מי שיתפץ כרגע, אז תהיו איתי. בדיוק כשעובר ה-45 דקות, לפי הזה, נתחיל לראות את ההתפצויות. כן? יש לנו ספן של קונסנטריישן למרבית בני האדם של 45 דקות. אז מי שיתפץ, עכשיו כולם איתי. כשאנחנו תופסות ותופסים את תרגול המטה כתרגול של התכוונות, מה שאותנטי ואמיתי זה ההתכוונות שלנו לטפח מטה. גם אם המטה לא מופיעה בחוויה כרגע של אהבה. אתם איתים בנקודה הזאת? כל מה שנראה שאני אומרת את המשפט, או שאני מביאה כן איזושהי התכוונות בכל דרך שהיא, ולא עולה לי רגע של מטה ועולה, או, זה נורא פייק, אני לא מרגישה את זה. זה בכלל לא משנה. כי מה שהיה הכי אותנטי, זה הרצון שהלב שלי ייפתח. המשפט שלי, כאילו המשפט העומק לתרגול של מטה, כן? כהתכוונות ראשונית שממאה נובעים כל ה... נובעת ההתכוונות הזאת לכל הכיוונים, זה הלוואי שליבי ייפתח לכל אדם ולכל דבר. זה בא לי באנגלית, קשה לי בעברית, זה may my heart be open to everything and everyone. זו ההתכוונות העמוקה שלי. ולכן זה בכלל לא משנה אם ברגע מסוים אני אומרת את המשפט, או אני שולחת איזושהי תחושה, כן? ולא מופיע איזו אהבה ענקית, אני יודעת שאני באליינמנט עם הכוונה שלי שהלב שלי ייפתח. אם אני רוצה שהלב שלי ייפתח, אני צריכה להזין את זה. גם אם זה לא מופיע מיד כרגש, זה התרגול. אם לא היינו צריכים, כן, אם זה היה מופיע, לא היינו צריכים לתרגל. יותר מזה בעיניי, טיפוח של מטה, של ההתכוונות של המטה, זה בחירה אתית להיות בעולם בצורה מיטיבה. זה פשוט הבחירה שלי ממה אני פועלת, מאיזה מקום אני מסתכלת על הזולת. זה לא פשוט. אבל ברגע שאני חוזרת על ההתכוונות העמוקה שלי, שזה מה שיניע אותי, זה בכלל לא משנה לי אם כרגע הרגש מופיע או לא מופיע. מטפטפת. רציתי להבטיח משהו, אני אמלת. מיני הבטחות. כשכל שמתרגלים יותר, זה מופיע יותר. ככל שאני יותר מביאה נוכחות, יש יותר נוכחות. ככל שאני יותר מטפחת איסוף, יש יותר איסוף. ככל שאני יותר מטפחת סבלנות, יש יותר סבלנות. ככל שאני מטפחת יותר מטה, יש יותר מטה. זה חוק טבע. לא, זה באמת חוק טבע. זה ההתהוות המותנית. ככל שאני מטפחת משהו יותר, יש יותר תנאים שזה יופיע יותר. אם אני לא מטפחת, יש פחות סיכוי שזה יופיע. אלא אם כן, יש לנו קרמה ממש ממש טובה. כן? זה מופיע לנו באופן טבעי, כן? כל הזמן. אז הדבר האחרון זה רק להזכיר לנו שלמטה יש שני אספקטים. המטה הייתה נוכחת לכאן מתחילת הריטריט, והיא נוכחת גם בתרגול של תשומת לב, באבידמה, שזה הטקסטים ככה טיפה יותר מאוחרים אחרי הסוטות, כן? כאילו זה הפסיכולוגיה הבודיסטית, או המדע התודעה הבודיסטי, כן? שככה יורד לרזולוציות מאוד מאוד עדינות. מטה מתוארת כאדוסה, ודוסה זה סלידה. דחייה, התנגדות. אז מטה במובן הראשוני שלה זה אי התנגדות, אי סלידה, אי עדיפה. מה המילה החיובית של זה? מישהו רוצה להגיד? מה הפוך מאי התנגדות? אי סלידה. איך? קבלה. נכון? כן, אז האספקט הראשון של המטה זה כשהתודעה פוגשת את החוויה בלי התנגדות, בלי סלידה. ככל שאנחנו יותר ויותר מסתכלים על החוויה, לפעמים אני מרגישה שזה, אנחנו בצל של התנגדות. שמתם לב לזה? צלי התנגדות יושבים באולם. זה דימוי נורא מצחיק, כן? זה עוד יורדת התנגדות אחת, ואז קופצת התנגדות, ואז יורדת, ואז עוד, ואז יורדת, וכאילו, זה התנגדות והתנגדות והתנגדות, כן? ובסוף, בסוף אין כלום. בסוף זה רק. אבל בדרך, כן, יש את הרגעים האלה שבבת, כן, אבל זה בצלי ההתנגדות, כן? אז מטה באיכות, זה האיכות הזאת שהיא התנועה שכל פעם נפתחת ומאפשרת ומקבלת, כן? זה איכות של מטה גם, כן? זה האיכות היותר רספטיבית. האספקט השני של מטה, כן, שתרגלנו אותו ואנחנו מתרגלים אותו קצת בערב ונתרגל אותו, ככה נשים על הפוקוס מרכזי גם מחר, היום בערב ומחר ומחרתיים, זה התרגול שהוא יותר אקטיבי של ה-wishing well. יש ממש תנועה שמאחלת את הטוב. זה לא רק התנועה שנפתחת ומרפה מההתנגדות, אלא ממש התנועה של הלב שככה שולח את המטה גם החוצה וגם אלינו. אז אני אסיים בשני קטעים. אחד של רוב, על הגמישות של התפיסה. שיושב ככה ברקע של ההבנה שכל הטיפוח של האיכויות האלה יושבות על ההבנה שהתפיסה שלנו, שצורת ההסתכלות שלנו היא גמישה, ואיך אני מטפחת את צורות ההסתכלות שמאפשרות לחוויה שלי להתרכך, להיאחזות שלי להתרכך, לדוקה להתרכך. וגם בקטע מתוך המטה סוטה. אז עכשיו אפשר ככה עוד פעם להתרווח אחורה. הגמישות הזאת של התפיסה מתוארת בצורה פיוטית בסיפור על ליל ההתעוררות של הבודה. בעודו יושב תחת עץ הבודי, חותר אל התובנה המשחררת, הוא מותקף על ידי מרה, שמנסה נואשות למנוע מהבודיסטווה להגיע להתעוררות. בנקודה מסוימת מרה מזמן את צבאותיו, שממטירים ברד זלפות של חיצים וקליעים לעבר הבודה לעתיד. אבל הללו מותמרים במעופם לפרחים רחניים וססגוניים שנושרים בעדינות על הבודיסטווה המודת. מה שהופיע כקשה ומזיק מופיע עכשיו במתכונת מרוככת, כברכה. איכויות התודעה צובעות ומעצבות את ההתנסות. הדימוי הכל כך יפה הזה של איך כשהחיצים של הכעס והביקורת והשיפוט והסלידה והאחזות אנחנו מתיחים על עצמנו, נוחתים על תודעה שיש בה עדינות ופתיחות וקבלה וטוב לב. אז מה קורה לחץ הזה? למה הוא מותמר? להשתמש בדימוי הזה מדי פעם. אני מרגיש שמתח החיצים של מרה מתח עלינו. אז התרגול שלנו זה איך אני יכולה לעשות איזושהי תנועה קטנה שנפתחת ולא הודפת, התקבעת, נאחזת, מאפשרת לחיצים האלה ליפול על הקרקע של אהבה, של רכות, של סקרנות, של פתיחות. מתוך המטה סוטה. הלוואי וכל היצורים החיים יחיו בביטחון ובנוחות ויהיו מאושרים. כל היצורים החיים באשר הם. המפוחדים ואיתני הרוח, מבלי לפסוח על אף אחד מהם. הארוכים, העצומים, הבינוניים, הקצרים, הקטנים והגדולים. הנראים וגם אלה שאינם נראים. אלה שחיים רחוק או קרוב. אלה שנולדו ואלה שטרם נולדו. הלוואי וכל היצורים החיים יהיו מאושרים. שהאחד לעולם לא יוליך שולל את האחר, ולא יזלזל בו בשום מצב. מי ייתן ואף אחד לא יבקש את רעתו של האחר מתוך עוינות או כעס. כשם שאם תגונן בחייה שלה על ילדה היחיד, כך בדיוק יש לטפח בליבנו אהבה ללא גבול, לכל היצורים החיים. לטפח בליבנו התכוונות אוהבת, אינסופית אל העולם כולו. למעלה, למטה ולמה שביניהם. ללא מכשול, ללא טינה וללא עינות. בעמידה, בהליכה, בישיבה ובשכיבה. עד שהקהות נעלמת. איזשהו איחול של מטה לעצמנו. מדי פעם אשתול את הזרע הזה בזמן שאני הולכת בעמידה והנחה של צעד. אפשר להגיד משהו לעצמנו, משהו מיטיב.